יום מיוחד היום, ערב ראש חודש, ערב שבת קודש והנר החמישי של חנוכה. מה מיוחד בנר חמישי של חנוכה? ערב ראש חודש זה יום מיוחד, בזמן שזה לא חג עושים יום כיפור קטן.
היום
לא, אמרתי זה חג, בגלל שזה חג. ערב שבת זה זמן מסוגל לתשובה, כשקוטים גדולי החסידות, שבת ותשובה זה מאותו השורש, עושים תשובה בערב שבת על כל מה שעשו במשך כל השבוע כדי להיכנס לשבת במצב של ניקיון וטהרה. מה מיוחד בנר החמישי של חנוכה? יש כלל גדול שרוב דבר הוא כמו כולו של הדבר. אם יש לנו 8 נרות חנוכה, הנר החמישי הוא נר המעבר מהמיעוט אל הרוב. יש 8 נרות, 3 זה מיעוט, 4 זה חצי בחצי, 5 זה רוב. ההכרעה ברוב, כאשר הרוב הוא לא רוב חיובי, הוא רוב שלילי, עלולה להביא לטעויות ולמכשולים. עד לכך, בזמננו, בזמן המודרני, התבסס היחס שרוב קובע, שהרוב קובע, קוראים את זה דמוקרטיה, העם שולט, זה דמוקרטיה. קרטיה זה לשון שלטון, דמו זה לשון של העם, העם שולט, זאת אומרת הרוב שולט, שגם אם הרוב יחליט על דברים שליליים, תהיה הלכה כמותו. וראינו בדור האחרון שני אסונות גדולים שקרו בעולם, בגלל שהצליחו להביא להצבעה של רוב, הרוב הכריע ונוצרה מלכות של רשע. קוראים את זה היום דמוקרטיה עממית. גם בגרמניה, גם ברוסיה. הכל נעשה באמצעים חוקיים. הרוב הכריע. הרוב הכריע ובחר את הרשע הגדול הזה, את, 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 את שחיק עצמות היטלר עם אך שמו. והרוב הכריע ועשה את המהפכה הקומוניסטית ברוסיה של הצאר, השתלטו הבולשוויקים, כל הם המנשוויקים, אחר כך הבולשוויקים, שיודע את התולדות של המהפכה, היו שתי מהפכות בזו אחר זו. והרוב קבע חוקה מצוינת, כל כך יפה, מי שלא קרא את החוקה של ברית המועצות לא יודע מה זה חוקה יפה. וזה היה ממש רשע שברשע. מיליונים של עבדים שיושבים במחנות ריכוז, וכמובן גם גזירות קשות על עם ישראל ועל דת ישראל, כמו שכולנו יודעים היום. בחסדי השם, אחרי הרבה מלחמות ושפיכות דמים, עברו מן העולם הרוב של הנאצים, הנציונל סוציאליסטים, ועבר מן העולם הרוב של הקומוניסטים. אין היום דבר כזה, ברוך השם. זאת אומרת, שני חלקי הפסוק שבתורה, בספר ויקרא, בעניין רוב, אחד מותנה בשני ואחד לא יכול לחיות בלי השני. לא תהיה אחרי רבים לרעות, אחרי רבים להטות. צריך ללכת אחרי הרוב, אבל יש דברים שגם הרוב לא יכול לעשות. אם הוא אומר לשפור דמים, לאכול איסורים, לגלות עריות, לעבוד עבודה זרה, אז הרוב לא קובע, קובע רצון הקדוש ברוך הוא. הרוב קובע כאשר יש במסגרת המותר והרצוי שתי אפשרויות, לבחור בין שתי האפשרויות ששתי מותרות על פי התורה, הרוב יבחר. או יבחר שליט כזה. עם שיש לו רק עיקרון של הרוב, מבלי הביטחונות האמריקאים קוראים לזה בלשונם checks and balances. אומרת, יש רוב, ארצות הברית היא ארץ דמוקרטית, הכל הולך על פי הצבעה של רוב, הבחירות, אבל יש שם שיטת שלטון של איזונים פנימיים שמונעים מהרוב לעשות דברים לא טובים, או מונעים מהנשיא שנבחר ברוב לעבור על החוקה וכן הלאה. זאת אומרת, רוב לבד לא מספיק, צריך רוב, אבל שיהיה מוגבל בעקרונות יסוד של האמת והצדק והאמונה. ולכן נאמר על משיח צדקנו, שלכאורה אין מלך יותר אבסולוטי ממנו, הוא מושל בכל העולם. והיה הצדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. כך אומר ישעיהו הנביא. בלי צדק ובלי אמונה, שום שליט לא יכול לשלוט. אם הוא שולט, אז זה שלטון רשע. השבת, ערב שבת פרשת מקץ. ממלכה אדירה הייתה בעולם העתיק ושמה מצרים. היה בשליט יחיד ושמו פרו. הוא עשה מה שהוא רוצה. והנה באותה המלוכה אפשר לעשות את המעשה העוול הכי גדול. והעלילה של אשת פוטיפר מכניסה את יוסף הצדיק לבית הסוהר. ויושב שם שנתיים ימים. ומצד שני, ברגע שמגיע הזמן בהשגחה העליונה, אותו שליט יחיד לוקח את העבד שנמצא בבור תחתיות, בעומק אופל וצלמוות, ומעלה אותו לגדולה, ועושה אותו למשנה למלך לכל הארץ, ממליך אותו. הכל כמובן בהשגחה העליונה. אבל התהליך הוא תהליך לא דמוקרטי, התהליך הוא תהליך של שליט יחיד. צריך לדעת, שכלי מלאכים ושרים ביד השם, ומה שהוא עושה גם כן, הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים ככה, ולכן מתחיל המדרש בפרשת מקץ, שעל פי רוב נופלת בחנוכה, לפעמים יש שתי שבתות בחנוכה, לפעמים שבת אחת בחנוכה, או וישב או מקץ או שתיהם, השנה זה פרשת מקץ, בפסוק מאיוב, קץ שם לחושך, אבן אופל וצלמוות, קץ שם לעולם כמה שנים יעשה בחושך, קץ שם ליוסף הצדיק כמה שנים יהיה בבור, דיינו האור והחושך מגבלים לשעיבוד ולחירות, לגלות ולגאולה, ויש קץ, יש זמן לכל. לכן מבקש יעקב לגלות את הקץ לבניו בתורה, והשכינה לא נתנה לו, הסתכלת לשכינה, כי יש קץ, צריך לדעת שיש קץ. הנחמה הכי גדולה כשנמצאים במצב של אופל והולכים בגי צלמוות זה שיודעים שגם זה ייגמר. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון, דורשים חז"ל. מה זה מזמור שיר ליום השבת? להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. מי זוכה להגיד בבוקר חסדו של הקדוש ברוך הוא שדומה לבוקר, הישועה היא כמו שחר, אז יבקק השחר עורך, ואורתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. זה השחר, שחר הגאולה, למנצח על הילד השחר, מזמור לדוד, דורשים חז"ל, כך היא גאולתם של ישראל, קימה קימה, קודם מתחיל קצת אור, אחר כך עולה ונהיה אור גדול. כך גם הגאולה, מי שמאמין בלילה, יודע להאמין, באמונה שלמה שהלילה ייגמר ויגיע לשחר, אם הקדוש ברוך הוא מראה לו את חסדו, אז הוא מחזיק מעמד, הוא זוכה להגיד אחר כך את שירו של הקדוש ברוך הוא בבוקר. מה קרה בחנוכה? הרוב והשלטונות של עם ישראל המשובד, קודם בידי מדי ופרס, ואחר בידי היוונים, אחרי שאלכסנדר בוגדון השתלט על כל המזרח וגירש את הפרסים את המדים וזה הפך חלק מהאימפריה שלו, הוא הלך לעולמו אחר כך, באים בניו וגוזרים גזרות קשות על עם ישראל. המלכות שלו התפלגה לשניים, בדרום במצרים התלמיים ובצפון הסלקים, והסלקים השתלטו על ארץ ישראל והם גזרו גזרות קשות על עם ישראל, והרוב של עם ישראל הלך איתה. מדוע? הם לא גזרו על הגוף של עם ישראל. אדרבה, יש כהן גדול בבית המקדש, יש אנשים עשירים ומכובדים, יש חופש, והכלכלה תפרח, ויעשו מסחר עם כל העולם. כדאי כל העסק. הם מביאים במקום לעבוד את השם, מכניסים צלם בהיכל, נו, אז יהיה צלם בהיכל. כל העולם עושה ככה, למה שאנחנו יהיה אחרים מכולם? אומרת שרוב העם ומרכזי השלטון והכוח היו בידי המתייוונים. עד די כך שהיו כהנים גדולים מתייוונים. יש שמות שמובעים בהיסטוריה, בכתבים שמותה התקופה, שהם מהספרים החיצוניים אצלנו, אפוקריפה, מנלאוס, יזון. יש בירושלים, בשכונת רחביה, הקבר שגילו של יזון, שהיה כנראה כהן גדול, מתייוון. זאת אומרת, השתלטו על בית המקדש, השתלטו על מרכזי השלטון והכוח, והשתבדו ליוונים שאיבוד הגוף, זה מה שיותר גרוע, שאיבוד הנפש, שאיבוד הנשמה. מרד לא התחיל בירושלים, וזה כפר קטן ונידח שם בהרים, על יד מודיעין, זה משפחה לא ידועה מקודם של משפחת חשמונאים, עם מתתיהו בראשם, הם מרימים את נס המרד, מי להשם אליי צועק מתתיהו הכהן, הקודש ברוך איתם והם מנצחים. מדוע? כי הם הולכים עם האמת. נגד הרוב, עם האמת. רוב זה דבר טוב, בתנאי שהוא לא מבסס את השקר, בתנאי שהוא מבסס את האמת. ולכן העניין הזה של מסרת הגיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד תוארים, ורשעים ביד צדיקים, וזידים ביד עוסקי תורתך, הוא לא מקרה. צריכים לזכור שגם אם ברחוב שורר מצב של הליכה בדרכים נלוזות ופסולות, בלי נאמנות לא לתורת ישראל, ולא לעם ישראל, ולא לארץ ישראל, הצדק לא לפחד להיות במיעוט. לא להגיד מה אני יכול לעשות, מה אני יכול לעשות, הרוב רוצה ככה, מה אני יכול לעשות. לא, לא, רבותיי. יש גבול לכוחו של הרוב, והמיעוט יכול לפעמים לגרש את הרוב. הדלקת הנרות בחנוכה. מה הצד הסמלי שבה? מעט אור מפזר הרבה חושך. אמרנו היום את ברכות קריאת שמה, ברוך אתה השם, ברכה הראשונה, יוצר אור ובורא חושך. מה זה יוצר אור ובורא חושך? לכאורה, החושך זאת לא מציאות, החושך זה רק היעדר אור. זה לא ככה. החושך זו מציאות, והאור מגרש את החושך, ולכן לא לחינם המאמר הראשון מעשרת המאמרות שנברא בהם העולם, הוא יהי אור. ויהי אור. מה עושה האור? מבדיל בין תמל את האור, בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, לאור האור רואים את הגבולות, את הגבולות, שחושך הכל נראה אותו דבר, הכל מטושטש, אין גבולות. כשיש אור, האור מבדיל, הוא מבחין. והאור מסמל אצלנו לא רק אור, מסמל גם את החיובי, את הטוב. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר. לכן לא רק זכר למקדש שיש כאן, לנס שנעשה במקדש, אלא מסר לדורות לא לפחד להיות במיעוט. אם אתה בטוח שהצדק איתך, כמובן בתנאי שתלך בדרך התורה, לא תעשה דברים שהתורה לא מרשה, לא תפגע במי שאסור לפגוע, לא תרים יד על מי שאסור להרים יד, לא להיות רשע שיקיע את רעהו, לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך, ואת האמת שלך אל תפחד להגיד. בסופו של דבר, המיעוט ינצח את הרוב עם האמת איתו ולא עם הרוב. רוב זה דבר חולף, מחר יהיה רוב טוב בעזרת השם. מה שקרה עם יוסף הצדיק, שמדינה שלמה, הכי גדולה בעולם של אותם הימים, והכי חשובה, שהוא בא עם המסר האמיתי, כולם נשמעו לו. והמלך נותן לו את כל הגיבוי, משום שנתן להם עיצה איך להמשיך להתקיים במצב קשה, במצב של רעב. ואת אדם יחיד אחד, יוסף הצדיק, מסמל את השלטון של הטוב על הרע, של האמת על השקר, של האמונה על הכפירה, עבודת השם, נגד עבודה זרה. אי ידיעת יוסף ואי ידיעת השם עולים בקנה אחד. כשנלמד בתורה, בספר שמות, קם מלך חדש במצרים, יש מחלוקת בגמרא עם החדש ממש, או שנתחדשו גזירותיו, פתאום הוא לא יודע, לא מכיר את יוסף. כשבא משה רבנו אליו, הוא אומר לו שהשם שלח אותו כדי שיוציא בני ישראל ממצרים, הוא לא רוצה. והוא אומר, לא ידעתי את השם. זאת אומרת, יש פה אותו המושג של אי ידיעה. אם אתה לא יודע את השם, אז אתה לא יודע את יוסף. את יוסף הצדיק כאן מסמל את הדרך הנכונה בעבודת השם, גם כשהוא מיעוט ומיעוט, וצריך ומשליחים אותו לבית הסוהר עם עלילות דברים, והוא לא מאבד את האמונה. ועומקי הבור שהשליחו אותו אליו, פעמיים משליחים אותו אל הבור, ראשית כל הרוב של עם ישראל, האחים שלו, כולם יחד, הוא יחיד נגדם, אף אחד לא קם להציל אותו. רק רובן אומר שם מה שהוא אומר, ויהודה אומר מה שהוא אומר, בניסיון לזרוק אותו לבור, דורשים חז"ל, והבור, כאן במסכת שבת, בסוגיה של נר חנוכה, והבור ריק, אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים ועקבים יש בו. נו, זורקים אדם לתור בור עם נחשים ועקבים, זה יותר גרוע אולי מה של להרוג אותו סתם ככה, זה להרוג אותו על ידי עינויים והיסורים, הקדוש ברוך הוא מציל אותו. בניגוד לכל היגיון, עוברים ומצילים אותו משם, עוד לפני שראובן מספיק להציל אותו, הוא כבר נעלם, לקחו אותו כמו עבד, הוא נכנס שם כעבד, והעבד הופך להיות מלך. חג החנוכה הוא לא רק חג האורים, הוא חג האור, הוא חג האמונה, הוא חג ניצחון האמת על השקר, חג ניצחון המיעוט על הרוב, חג ניצחון עוסקי התורה על הזידים. אנחנו במדינת ישראל היום צריכים לדעת, מוריי ורבותיי, בחנוכה לזכור, ברוך השם זה חג נחוג מאוד אצל בני ישראל, גם אלה שקוראים את עצמם לא דתיים, לא יודעים מה הם. מתחילים לשיר את שירי חנוכה, כל כך שמחים בחנוכה. ואם יש עוד חג יותר פופולרי בארץ ישראל היום, אשר חנוכה, של הציבור הרחב. אבל הם רואים רק את הצד של הניצחון, שחשוב מאוד ודאי, לנצח במלחמה, בעתים נגד רבים. כי גורלנו של עם ישראל, גם של מדינת ישראל, אפילו בזמן הזה, הוא מעתים נגד רבים. אבל הגורל הזה נובע מזה שיש לנו אמונה, ואנחנו הולכים בדרך הנכונה. ואם הרוב הולך בדרך לא נכונה, לא לפחד לצעוק, להגיד שהם לא צודקים. ולהאמין שבסופו של דבר יתגבר המיעוט הצודק על הרוב המרשיע, והקדוש ברוך הוא ייתן רשעים ביד צדקים. זדים ביד עוסקי תורתך. ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. תקנו רבותינו להגיד בעל הניסים. שם גדול וקדוש. זה לא רק כלפי ישראל, וכלפי אומות העולם. המושג של קידוש השם הוא לא מושג רק בתוך עם ישראל, קידוש השם, אלא כל העולם כולו רואה ושומע. הניצחון של עם ישראל, ההתגברות שלו על אויביו בארץ ישראל, זה קידוש השם. ולכן גם אם זה בא על ידי אנשים של בעצם אינם ראויים, לקודש בור יש לתוכניות שלו, הוא יודע מה שהוא עושה. וגם אם יש הרבה חושך מסביב, יש מעט אור, ואנחנו מוסיפים והולכים, והמיעוט שלנו הופך לרוב, וזה מה שאמרו בית הלל, מוסיף והולך. תתחיל, יש רק נר אחד, מסכן, הכל חושך מסביב. חכה עוד יום, תוסיף עוד נר, עוד נר, בסופו של דבר תגיע לרוב. ואחר תגיע לא רק לרוב, אלא אתה משתלט על הכל, 8 נרות אתה מגיע. זה הגדולה של עם ישראל, שמאמין באור, התורה נקראת אור, כי נר מצווה ותורה אור. צריך עוד דבר להוסיף. התורה זה לא רק כל המצוות. יש תרי"ג מצוות, התורה היא יותר מאשר זה. התורה זה ההיקף הכללי של האור. כל מצווה מוציאה אור, כל מצווה מוציאה אור. כולם יחד יוצרים את המושג של אור התורה, ואור התורה הוא יסוד קיום העולם. בין העולם מתקיים אלא בגלל תורה ולומדיה ובזכותם, ובזכות התורה מנצחים במלחמה, כמו שדרשו רבותינו. מי גרם להם לרגלינו שתהיינה עומדות בשערי ירושלים? הלשון השיר המעלות, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה. גם בזמן יהודה המכבי היו המפלגות, היו אלה החסידים עסקו רק בעבודת בית המקדש, לא אכפת להם לנצח את הגויים. היו הלאומניים שהלכו עם החשמונאים, אכפת להם לנצח, להשתלט, לעשות מלכות בישראל, מדינה, הרמב"ם אומר שזה חלק מהנס, חזרה מלכות בישראל. באמצע, בדרך הנכונה ששילבה את שני הדברים, את טהרת עבודת המקדש מצד אחד, ואת גירוש הגוי מארץ ישראל ושליטה לארץ ישראל מצד שני, וזה היה יהודה המכבי ואנשיו. כאשר החסידים עזבו את יהודה המכבי, שחשבו שכבר קיבלו מה שצריך, יש להם כבר בית מקדש, לא המשיכו להילחם. מה קרה? הוא נהרג במלחמה. כך מובא בספר חשמונאים. אז תפסו שאין דבר כזה. המקדש לא יכול להתקיים בלי העם והמדינה. ואב המדינה לא יכול להתקיים בלי המקדש. זה גוף ונשמה. שהם יחד, האדם מעלה את הנר ומאיר את העולם. נר השם נשמת אדם. חובס כל חדרי בטן. לכן נרות המנורה במקדש היו לפני ולפנים. נרות חנוכה הם הולכים כלפי חוץ. צריך לדעת איך להוציא את האור מהמקדש ולהעמיד אותו ברשות הרבים, שכולם יראו אותו. מי שיודע ככה להעיר גם מכוח הנר הפנימי, האור החודר, להגיע לאור מקיף, ומי שיודע על מה אני מתכוון יודע, זוכה באמת שהאור יוצא לרשות הרבים, מגיעה הגבולה השלמה, כמו שאנחנו מתפללים בכל יום, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כל המהרה לאורו, אמן, כן יהי רצון.